במקומות המוכנים. הדבר הראשון, לרבה לימוד מהר"ל. אז א', למה לומדים מהר"ל בכלל? זאת אומרת, עכשיו בישיבה, לא בכלל בחיים. בכלל בחיים צריך להגיד. מה שהבנתי עם הרב יגאל זה שהוא רצה להעביר חצי מהלך קדימה. זאת אומרת, לא מהלך שלנו, אבל חצי מהלך קדימה. כן, מה אתה חופש? טוב, אז הבנתי שהוא רצה להעביר חצי מהלך קדימה, זאת אומרת, השיעורים ברגיד עד פסח, נימד כולם, היו שיעורים של נושאים, זאת אומרת, גם מאמר הדוב, וזה שזה יחסית ספר, פרה מאוד לאוסה. עכשיו, הוא אומר להעביר חצי מהלך קדימה, אז אחרי מות כוזרי ומערה, זה אומר לעבוד בצמוד לספר, וסף מהלך קדימה מבחינה צורת הלימוד זה יותר קשה טיפה. גם למה, אבל אתם מגנים לבד, זה יותר קשה, כי נושא זה דבר סגור שרואים אותו פעם אחת בשיעור או שניים, יש לו התחלה עם סבי סוף. בספר זה דבר שהוא מספיק כזה, זאת אומרת, צריך לקרוא שבחור. אני אשתדל. אז זה הרעיון בלימוד, בזה שעברנו קצת יותר ללמד ספרים מאשר ללמד רק נושאים, למרות שגם שינו כאן הרבה נושאים. לגבי נושא מהר"ל, המהר"ל הוא חי בערך כמו 400 שנה, נושאים נושאים. זה גם תקופה של פריחה מדעית בעולם, תקופת הרנסנס, זאת אומרת, העולם כולו מתחיל להתעורר, וגם, במקביל, כמו תמיד, זה יוצר מצב של קונפליקטים רוחניים, תרבותיים. זאת אומרת, זה כמו תמיד, שהעולם החופשי, העולם החיצוני מתחיל להתעורר ולגלות את השכל שלו, אז לכאורה יש תמיד יהודים כאלה שנראה להם שהתורה מיושנת ולא מתאימה לשכל החדש והכל. עוד דבר שקורה מיד אחרי, זאת אומרת שהמהר"ל קורה מיד אחריו זה גירוש ספרד. זאת אומרת, המהר"ל זה בסביבות 400 שנה, גירוש ספרד זה 500 שנה, פלוס מינוס. זאת אומרת, התקופה שאחרי גירוש ספרד זה תקופה מאוד קשה לעם ישראל, כי נראה שהנוצרים צדקו. זאת אומרת, הנוצרים באמת אמרו שהשם עזב את ישראל, וגמרנו, והשם עזב הנוצרים. הייתה תקופה גדולה מאוד של שפל מבחינת האווירה הרוחנית בעם ישראל. אז אמרתי, א', משתי סיבות. אחת מהסיבה שהעולם המדעי, המדע התרבותי, התעורר. וסיבה השנייה, שעם ישראל באמת היה בשפל המדרגה, היה נראה שאין שם תקווה לגאולה. אפשר להגיד שזה הרקע של הכתיבה של ספרי המהר"ל. למרות שאני מניח שהמהר"ל הוא מהר"ל, זאת אומרת, נסתם הוא גם ככה, היה לו מה להגיד בחיים. אבל ההקשר העניוני של הספרים, כמו שהם נכתבו, בצורה שהם נכתבו, והמבנה של כל מערכת הספרים שלו, זה ההקשר. אחד, באמת לדבר על גאולת ישראל, על נצח ישראל, מה שאין לו שהגאולה היא ודאית. והשני, באמת ללמד את העקרונות הרוחניים של התורה, בייחוד כנגד מי שגם הנוצרים וגם אותם מבין היהודים שחשבו שהתורה מיושנת. לכן, יש שלושה ספרים מרכזיים בספרי המהר"ל, וזה נצח, גבורה ותפארת. אלה שלושה ספרים מרכזיים. נצח ישראל עוסק בנצח ישראל, זאת אומרת גאולת ישראל. גבורות השם זה עוסק ביציאת מצרים, סגי בלידת עם ישראל, ערך עם ישראל, ותפארת ישראל עוסק בתורה. את הנושא שלו זה התורה. תפארת ישראל, גבורות השם ונצח ישראל. בדרך כלל לומדים בישיבה נצח ישראל. כל השנים, א' נערה למדו בישיבה בערך עד מחזור ת' או י', אני לא זוכר, בצורה שיטתית. זאת אומרת, התחילו כבר אחרי חנוכה ולמדו בצורה שיטתית מהר"ל. כל ה-4-5 שנים האחרונות לא למדו מהר"ל. שנה שעברה למדו טיפה, שאלתי אותם, אני כבר לא לימדתי מהר"ל ממסורי יהודה, אני חושב. וכל השנים האחרונות כמעט לא למדו מהר"ל. הסיבה, לא נעים להגיד, אבל זה פשוט משעמם הרבה. זאת אומרת, אנשים לא החזיקו מעמד. זאת אומרת, היה בערך, נגיד, אם היה שני שיעורי מהר"ל, שלושה, וגם ניסו במשך השנים, ניסו לתת כמה וריאטות, ונגיד פעם היה שנה שגם הרב אלי לימד, גם אני לימדתי, וגם הרב יגאל לימד, או הרב חיים לימד, או הרב פשטיאל, כל פעם נסו למצוא את הווריאטות, איך שכל אחד נמצא את המישה שלו ללמוד מהר"ל, והסיבה זה שעמם זה לא כדאום שעמם, כמובן, חס וחלילה, להגיד את דברים הדבר הזה של המהר"ל. תראה, זה לקרוש, זאת אומרת, זה כמו ללמוד גמרא קצת, זאת אומרת, זה לא משהו כזה, לא, זה משהו פיצוץ שמתחילים איזה נושא ולומדים כל מיני מצוות דרגים. זה לימוד, זה לא כל לימוד. בעיה שנייה, שזה בגללה אותו, במרכאות משעמם, זה כי נראה שהמערה להרבה פעמים חוזר על עצמו. זאת אומרת, דברים שכבר אמר, זה נברח, זה מסתיק. אתם קוראים את זה בצורה קלאסית של לימוד ספר, זאת אומרת, הולכים לקרוא, הכתוב הזה רוצה לומר, ומסבירים כל משפט, אז מה זה מייבש? בסירות. זאת אומרת, אם קורא את זה לעצמו, אז הוא קורא, אבל בשיעור, בצורה כזאת, באמת מייבש. אז לכן, בתור פתרון לבעיה במלכאות הזאת, מה שאנחנו נעשה זה כזה דבר. דבר ראשון, אני אומר, צריך ללמוד דווקא תפילת ישראל ולא נצח ישראל כך. כי נצח ישראל, הוא עוסק בסגולת ישראל. סגולת ישראל, עוד פעם, לא נעים להגיד, אבל סגולת ישראל במערכת במוח מהבוקר עד הלילה כבר שנה עוד מעט. סגולת ישראל, סגולת ישראל, כבר כולם ללמוד סגולת ישראל. אז עוד פעם ללמוד סגולת ישראל, רק מהכיוון הזה כבר נרשים ועצי מעט. וגם, אני אומר, גם מבחינה אמיתית, בסדר, הבנו שנצח ישראל תמציא את ההוויה, ועם ישראל חי, ונצח ישראל לא ישקר ולא ילחם, ולא אדם הוא ילחם, והגאולה קרובה משתת אל קנה. הבנו, אז. בואו נמשיך. בסדר, כבר כמה פעמים אפשר לשמוע את זה. אז איך סיבה ראשונה שפעתי לא, שבאמת בחרנו תפילת ישראל, זה לא סגנון, לא נגיד ככה, זה לא הזרם המרכזי שמה שעומדים בדרך כלל. דבר שמי שנעשה בשביל לפתור את הבעיה הזאת, זה שלא את כל הספר, לא את כל מה שנספיק, נלמד בצורה שיטתית משפט משפט. זאת אומרת, את ההתחלה היום, נגיד, או פרק אחד או שניים, או כל מה שרלוונטי, נלמד משפט משפט בצורה קלאסית, ונלמד ונעשה לזה עיון עמוק. אבל יש פרקים שבאמת אין מה שם, אפשר אולי להתפרס בסדר כל משפט משפט, איך אני אגיד שיש כאלה שעושים את זה. אבל אפשר גם ללמוד בצורה אחרת, ושם מה שאני מבקש לכם לעשות, אני מבקש לעשות. ואני אגיד לכם לאחים, כלומר, לפחות בסדר לקרוא פעם פעמיים את הפרק, ואז, במקום עכשיו להתחיל לדקלם מילה מילה, אפשר אפשר להגיד את הנושאים המרכזיים בפרק, נגיד יש 2-3 רעיונות מרכזיים, הוא מבין שאנשים מכירים את הפרק, אז לא צריך עכשיו להתחיל להסביר מה יש, אז הוא מבין 2-3 רעיונות מרכזיים, מבינים את העקרון, מבין את הפרק הבא, ברור? וזה מנטרל את הזה שזה עוד פעם קצת נברח משעמים. אז בתור מסקנה ראשונה, מה עשיתי, מה שאמרתי עכשיו, בשבוע הבא בעזרת השם יתברך, כולם קוראים את ההקדמה. לכן אנחנו לא נתחילים במקדמה, נתחיל את פרק ראשון, כי ההקדמה זה כמו שאמרתי, יש שם כמה רעיונות חשובים מאוד ומרכזיים, אבל לקרוא את זה מילה מילה, אני אומר, תמיד עוברים דף וחצי וכולם היו מתייבשים עד לשם נשמתם. שבוע הבא יום שלישי, ומדוע לא ישו? מה אתה
רואה?
זה יום שלישי? זה התורה. מה? לגבור זה לילה קודם. מה אתה רואה?
ביום נהיה באותניאל, ואחר כך.
איפה אתם ביום?
לא,
אבל אחרי זה שם שכולה... אם הורים נהיה, וגם הורים לא נהיה, וגם זה לא בטוח, אני כבר יודע מה יהיה. בסדר, אם תהיו נלמד, לא תהיו לא נלמד. כל כך, עד שאתם נושאים, אני גם אקורא, אני אמרתי עכשיו לקרוא, זה יהיה, ואיפה שבוע הבא לא יהיה, אבל לא יקראו את זה, לא. זה יותר מלאבה ששבוע הבא יהיה, אל תקראו את זה השבוע, ואם לא יהיה, תדבחתם לשבוע אחרי זה. בקיצור, תקראו את ההקדמה, ואז נוכל בשבוע הבא, או מתאום בשיעור הבא, ללמוד את ההקדמה, בלי למרוח משפט משפט, כי זה הסיפור שם יבש אתכם, ועכשיו אני לא יכול ללמד את זה, כי אתם לא יודעים מה כתוב, אז אני צריך להגיד למה כתוב. אז זה מסקנה ראשונה, אמרתי, חלק אנחנו נלמד בצורה שיטתית, חלק נלמד בצורה יותר כללית. ואת כל זה שלמוד תפארת ישראל, אני אומר לכם את האמת, זה ניסוי. זאת אומרת, פעם ראשונה שאני לפחות ללמד פה בישיבה, בצורה מסודרת לכיתה תפארת ישראל, לא בחברות, תמיד לימדנו נצח ישראל. גם זה מלא, אני כבר יודע שזה טוב, זה הולך, זאת אומרת, עוד פעם, יש כאלה שמתייבשים מזה, אבל זה עבד כבר. תפארת ישראל, בעזרת השם גם יעבוד. יש דברים שיכולים לעבוד בחברות, לא יכולים לעבוד בכיתה. זה באמת ככה, זה לא משהו זה תלוי באופי של החומר, יש דברים שקשה להעביר בתור שיעור. אז נעשה, ילך טוב, לא ילך להעביר לנו את זה. אז זה אמרנו לגבי איך נלמד ומה אני מבקש להכין לפעם הבאה. עכשיו, עוד כמה הקדמות קצרות ונתחיל קדימה, נתחיל ללמוד. תראו, אני לא מתכוון ללמד אורות המערב. לא מתכוון, אני אשתדל שלא כל המקורות יהיו מערבים בכלל יהיו. בסדר? אני רוצה ללמוד מערב כמו שלומדים מערב. עכשיו, איך המערב, מה הרעיון בלמוד מערב? למה זה כך חשוב? המערב, זוכר שלמדנו בשיעור של מה זה קבלה. שלמדנו שיעור מה זה קבלה, אז שרציתי לתת לכם דוגמה מה זה נקרא להבין משהו בקבלה, או להבין משהו כי למדתם תמיד מערב. זאת אומרת, לא יכול להיות מקובל שלא למד מערב או לפחות את הרעיונות של המערב. זה לא חייב להיות שהוא דווקא למד הספרים, למרות שאני לא רואה איך, לא. אבל נגיד, תאורטית, יכול להיות גם אחד שלא למד ממש את התלמיד של המערב, אבל מישהו לימד אותו את העקרונות, אז הוא קיבל מישהו את העקרונות האלה. כי זה שכל של תורה ואמונה ממש. זאת אומרת, אני חושב שכל הדברים, לפחות שאני מלמד, הם כולם יצאו לי. מבחינת תפיסת עולם הרוחני. לכן השיטה, המהר"ל נותן ממש תפיסת עולם וכללים רוחניים שהם מפתח לכל הדברים אחרי, אני אתן לך דוגמה לעניין הזה, זה ממש דוגמה שכבר עבדנו איתה בחיים בכמה מקומות ושגמי שוכו. לכן מסקנה מעשית עם מה שאני אומר עכשיו זה, צריך לנסות למצוא כללים במהר"ל. מדי פעם יש כלל, שהוא אומר כלל, וזה כלל אחד, אנחנו נלמד זכת השם היום. אבל כשהוא אומר כלל, ושמים לב שכלל, וכל אם אני אומר זה כלל, אז לרשום את הכלל לנסות לזכור אותו ולהפנים אותו. דוגמה לכלל במהר"ל שלמדנו כבר בחיים, והראיתם אותו בתור דוגמה. המהר"ל אומר, בספר נפש ישראל פרק שני, כמה שאני זוכר, המקרה לא יתמיד ואינו הרבה. זוכרים את הכלל הזה? אמרתי לכם אותו פעם? כן. באיזה הקשר למדנו אותו? אני אזכיר לכם. למדנו מה? נפש וטבע. נכון, אבל למדנו אותו עכשיו בהקשר אחר, אולי גם זה למדנו, אבל אני לא שכחתי. למדנו את זה כמה שאני זוכר בהקשר אחר, שהמהר"ל בנפש ישראל אומר שבישראל היה עבודה זרה יותר מאשר בכל אומה אחרת. למדנו את זה, אני חושב, בשיעור על יצר הרע הישראלי. למדנו מה זה יצר הרע. והסברתי לכם שם למה לישראל יש יצר הרע יותר מכל האומות. זוכרים דבר כזה אולי? למה יש יצר הרע יותר מכל האומות? כי אמרנו מה זה יצר הרע? יצר הרע זה הטבע, אבל זה לא החומר, נכון? מה זה החומר? החומר בעצמו לא רע, מה אבא אצבע שלי, השם עשה אותה, בטח טובה, נכון? אז זה לא החומר עצמו רע, אלא מה שרע זה מה שהנטייה אחרי החומר היא משתלט על השכל. זה דוגמה. אתה לא אחת לשלושה מיליון, אתה נורא רעש, נכון? עכשיו אתה עובר באיזה מקום שמוכרים רק חזירים. כן, חזירים נפלאים בפסח, בתוך פיתה. כן, חזיר בפתח ופיתה בפסח. אבל ממש טעים. כן, עכשיו, מאוד קשה לך לא לאכול כי אתה נורא רעש. זה שאתה רעה ורוצה לאכול זה לא רע. זה לא, מה הבעיה? הטבע פשוט עושה את שלו, הטבע, בן אדם רעב, אז הטבע אומר לו, תאכל, תאכל, תאכל. נכון? אין שום דבר רע בזה שהטבע אומר לך לאכול, כי הטבע מגיע לו אוכל, נכון? הרע זה שאתה עכשיו לא תצליח עם השכל להחליט אם לעשות את זה כן או לא, נכון? שאומרים שהטבע הוא מקור, כל זה למדנו כאן, אני מסכים את זה. שהטבע הוא מקור היצר הרע, זה לא כי הטבע הוא רע, הרע זה שהטבע פועל בלי מגבלות שכליות. עכשיו, בהקשר הזה, אומר המהר"ל, שישראל הם עבדו עבודה זרה יותר מאשר כל האומות. ואז הסברתי לכם למה, אמרתי לכם, אני אתן לכם תירוץ, כי ישראל יש להם יותר מצוות, יש להם יותר דברים לעשות. ממנה הטבע עובד אצלם יותר חזק. למה? אם יש לך רק מגבלה אחת, אז הטבע עובד אצלך פעם בשבוע חמש דקות, נכון? כי כל הזמן אתה הולך עם הטבע, הגויים הולכים לפי הטבע שלהם, רוצים מרת פרות שלהם, רוצים, רואים חזיר אוכלים, רואים פרה אוכלים, רואים חמור גם אוכלים. אז אין להם שום מלחמה מוסרית, אבל אתה מסכן, יכול לאכול רק נדלך דרך, אתה מבין? אז יש לך מלחמה מוסרית, כל דבר שאתה רואה, אתה צריך לאכול. אז הטבע אצל ישראל, הוא פשוט יש יותר מלחמה בטבע, כי יש יותר מגבלות, כן? בכל מקרה, המהר"ל גם כן עונה על השאלה הזאת כמוני, אבל לפני זה הוא אמר, מדור עובדה, שישראל עבדו עבודה זרה יותר מכל האומות האחרות. אומר המהר"ל, אז תגיד שזה מקרה. אז בסדר, זה לא עבודה זרה. הוא אומר, לא, זה לא יכול להיות מקרה. למה זה לא יכול להיות מקרה? כי המקרה לא יתמיד ואינו הרבה. זאת אומרת, לא יכול להיות, זה הכלל שאז למדנו, זה רק דוגמה לכלל, ואיך השתמשתי. לא יכול להיות שמשהו שמופיע באופן שיטתי הוא יהיה מקרה. כלומר, משהו שמופיע באופן שיטתי הוא מגלה על ערך פנימי. זה כלל שלמדתי אני, כולם אולי, אבל אני למדתי אישית מהמהר"ל. כן? שאתה הולך לבדוק משהו, תבדוק אם הוא שיטתי או לא. זה לא רק כמותי במובן הטכני, אלא זה שיטתי. דבר שעובד באופן קבוע הוא מוכרח להיות בעל ערך פנימי. מתי דוגמה שהשתמשתי אני בשיעור איתכם בכלל הזה, ובלי אמרה לא הייתי מבין את הרעיון מאחור, אני אתן את הדוגמה, ואחרי שנעלים אותך למרה, אני לא יכול להתחיל ללמוד. זוכרים את השיעור שלמדנו, שרבי נחמן מברסלב על המתחייב לנפשו? כן, העולה הלך בדרך יחידי וכו' וכו', הרי זה מתחייב לנפשו. זוכרים את השיעור הזה? אתם זוכרים, אני אזכיר לכם. הוא אמר שם שהרי העולם הוא אפשרי המציאות, זאת אומרת העולם הוא יכול להיות ויכול לא להיות, תלוי ברצון השם. אבל הגויים חושבים שהעולם הוא מחויב המציאות. נכון? שהעולם הוא קבוע, כמו שאומר אריסטו, הוא סטטי, כן? הוא חייב להיות, נכון? ואז רב נחמן שואל, מאיפה נכנס להם הדבר הזה לראש, לגויים, שהעולם הזה הוא לא בחיר, זאת אומרת, הוא לא ברצון השם החופשי, אלא הוא חייב להיות, מאיפה נכנס להם השטות הזאת? ואז הוא עונה. מה הוא עונה? לא משנה עכשיו, אני אתכם בשיעור. אבל, אם לא הייתי לומד את המראה, לא הייתי מבין את השאלה שלה, לא הייתי מבין את השאלה של רב נחמן. למה? נכנס להם לראש, מה, אני אחרי כל אחד שעובד שפיות, מבינים מה הייתי חושב? הוא אומר, מאיפה נכנס להם השטות הזאת לראש? תקשיב, נכנס להם השטות לראש, זה הייתה התשובה שלי, מי יקרה? זאת אומרת מה? אז זה שמישהו אומר משהו שטויות, אז הוא אומר ש... אז צריך לשאול איזה קושייה לזאת? זה הייתה התשובה שאני הייתי חושב להיות עוד המראה. כיוון שאומר, מה הרעיון שעומד אחרי רב נחמן? אומר רב נחמן, המקרה לא יתמיד ואינו הרבה, אני אומר את זה בשמו, כן? אתה רואה משהו שיטתי, זאת אומרת, כל אומות העולם תופסים את העולם, את ההוויה, בתור מציאות שהיא קבועה סטטית ולא יכולה היא חייבת להיות, כן? היא לא נבראת אלא מוכרחת. מאיפה נכנס להם את זה כזה לראש שואל רב נחמן? אני אומר, מאיפה אתה חושב שיש פה סיבה? אין סיבה, אני אומר, תשובה, ודאי יש סיבה, כי אם זה שיטתי. וכל העולם האנושי יש לו איזשהו משהו שהוא באופן קבוע מאמין בו, וזה מקור, אני אקרא לזה, תפיסת העולם שלו, אז לא יכול להיות מקרה, כי זאת איזה עיקרון מאחורה. אבל הרעיון הזה שחייב להיות עיקרון מאחור, כי זה שיטתי בכללי, אז אני למדתי מהמהר"ל, ממה שהוא אומר, אז קריאה לא תמידה מהרבה. אז אני אומר, יש פה דברים שאולי לא בקריאה ראשונה ולא בלימוד ראשון, ואתה לא שם לב שהוא אומר לך כלל, אבל הוא מכניס לך לראש, אתה לומד את זה בצורה שיטתית, חסים לך לראש עוד ועוד ועוד כללים במובן של ראייה נכונה איך להסתכל על הדברים. הראש מתחיל לעבוד נכון בבחינת אמונה. ובצורה כזאת באמת הופכים עם ראש שבסוף תהיו כולם מקובלים קדושים וכמו שספרים על המערל. טוב, זה כבר אגדות, כן, כתוב בספר שבחי המערל, אני יודע משהו, זה לא זכרי המערל. כתוב שהמערל, שהוא היה, הוא למד ספר היצירה שהוא היה ילד, שם שעמם הוא היה בורא חלק אותנו ששחק איתם. כן, אז אופה, זה אגדות כמובן, כן, אני לא אחראי על הנכונות של המעשייה הזאת. אבל, בסדר, גולם, אמרתי לך.
הוא ברא את הגולם.
מה?
המערל ברא את הגולם.
המערל, לפי הסיפור, הוא ברא גולם. זאת אומרת, הוא יצר גולם. אני מכיר את הסיפור, הוא כמוך. זאת אומרת, הסיפור... ההגדה אומרת שהגויים הציקו שם ליהודים. אז המערל ברא גולם שהיה איזה איוון כזה גדול ושמן. הוא היה שולח אותו לעשות שפטים בגויים, כל הצרות, הוא היה מסבר להם את כל הדברים. היה לו שם המפורש, היה לו קמיה שם המפורש, אני לא יודע, פה או משהו כזה, כשהם עושים לו אותו היה עומד, וזה היה כמו שטקר כזה, אתה מכיר את הקמיה שם המפורש, התחיל לרוץ, נוסעו יותר נעצר. עד כאן ההגדה. אז יש כמובן בפני פרד הזוכרים את הכל למטייד בעלייה במשך השם האחרון. אני לא יודע אם זה נכון, זה לא משנה, זה לא נכון. זה שיש גולם, תראו, יש כתוב בהלכה, במשנה ברורה בהלכות מניין. יש שם שאלה אם אפשר לצרף גולם למניין. השאלה היא חצי, תסתכלו במשנה ברורה, זאת אומרת, בשולחן ערוך. בהלכות, לא זוכר, מניין או קדיש, הלכות קדיש, מה שכזה, שכתוב מניין צירוף עשרה, אז כתוב, יש שם כאילו, יש שם פסקה שכתוב, איש שנולד, נוצר את זה ספר יצירה, אם הוא קשר או לא קשר לצרף תאומיה, אבל אני לא זוכר מה הלכה. אז באמת, בעיה חמורה מאוד
מתחילה, אני יש
איזה שוט
שיש שם את השאלה הזאת,
הוא
כותב כמו
שברא
סבא
שלי, לא סתם יזה. זה תחלכת במערל?
לא, לא, לא.
בקיצור, אז... אם המערל מזכיר את הגולם? לא. אני לא מזכיר שום מקום מזכיר את הגולם. זה לא משנה אם זה היה או לא היה, זה לא מזכיר מיוני כלום. היה טוב, לא היה גם כן לא טוב, מה זה משנה? זה לא מזכיר מיוני כלום, יאללה. בקיצור, אז אני אומר, המערל, יש מה ללמוד ממנו, מבחינת זה שיחסים כלולים לראש. ולכן אמרתי, הדבר הבא, לנסות למצוא כללים. לגבי מה שהמהר"ל, מה שאמרתי קודם חוזר על עצמו. אמרתי לך. יש הרבה מקומות שהמהר"ל חוזר על עצמו. עכשיו, יש שתי אסכולות בעניין הזה, אני אפרוס את שניכם, למרות שאני בצד אחד, אגיד את הצד השני. מה שהחיים תבחרו. יש מי שאומר שכל מילה מהמהר"ל מדויקת, הוא לא חוזר על עצמו בכלל. נראה לך שהוא חוזר על עצמו, אבל הוא לא חוזר על עצמו. הוא שם, יש פה איזה עומק, פנימיות, רוחניות. מי שראיתי פה בישיבה שמלמד בצורה כזאת זה הרב מיכי. הרב מיכי מלמד שם במכינה לחיים. אני שמעתי, לא ראיתי את זה במו עיניי, אבל שמעתי עם אחרי זה, השיטה שלו זה ככה, אתה לוקח, לא מלמד מהר"ל, כן? הוא לוקח את הספר, קודם יש פה איזה 10 שבועות. קודם כולם יושבים, חושבים חצי שעה, וחצי שעה באמת, לא כמו חצי שעה, דקה, 30 דקות על השעון. יושבים ושותקים, אף אחד אסור להגיד, כולם חושבים על 10 שבועות. אחרי זה מתחילים לדבר, אז אני חושב שאני לא טועה בהרבה, אולי אני מגזים למטה, זאת לא קצת אישה, אלא לא טועה אישה. אחרי זה מתחילים לעשות דיון על זה, ומדייקים בכל מילה. טוב, אני לא אומר את זה בצורה של ביקורת, אני אומר, יש כאלה שמדייקים כל מילה במערב. אני אישית, פעם כשהייתי טירון, אז באתי לרב קלמר עם גם כן איזה דיוק במערב, אני אומר לך, בוא נפתח הוצאה אחרת, בטח לא יהיה כתוב שם. קיצור, אני לדעתי, זה באמת היה ככה, פתחנו הוצאה אחרת, בכלל לא היה כתוב כל הדיוק שלי. זה פשוט הנוסח היה אחרי. אז מזה למדתי, אני גם מה אני חושב, פה זה לא הלכה פסוקה מה שאני אומר, ככה אני חושב. אני חושב שלפעמים המערב פשוט חוזר על עצמו. כן, כמו שהיו קוצרים את העומר, אז היו רואים, מגל זה, כן, מגל זה, כן, מגל זה, כן, אז זה יכול לדייק, מגל זה, אז זה כבר זה עם זה, זה לא זה, זה כבר, הצדוקים עכשיו כבר הוקו, אתה רואה זה, מגל זה, סתם החבר'ה התלהבו. ולפעמים פשוט המערב התלהב, ככה אני חושב. לפעמים יש רעיון נוסף במה שהוא חוזר, אבל זה לא רעיון שלם, אלא הוא תופס את זה במה אחר, לפעמים זה מדויק, אני חושב שזה ענייני. לפעמים זה מאוד מדויק וחשוב, לפעמים זה לא חשוב, לפעמים זה מעניין, ככה אני חושב אישית. אני אומר את הרב קמינה, שצריך ללמוד מערב בחיים, רק אם ידעו. תראו גם את הגישה השנייה שאני לא מאמין בה, אני חושב שיש לה גבולות, אם כן, כן, לא. אחרי שגמרנו כל ההקדמות האלה, וכבר אמרנו שלשבוע הבא, בעזרת השם, ולפעם הבאה אתם תלמדו את ההקדמה, ונלמד את ההקדמה, נתחיל ללמוד ישר פרק ראשון. הלאה. הנבראים אשר ברא השם יתברך בעולמו. אנחנו נקרא בערך 15 שורות, אחרי זה נבין מה כותב שם. כן, מה יש לעבוד? אני לא ממש מצפה את הרמית, אני מתפעל מזה. אחרי 10 שניות את מוכרית לכל הציד אחר. נבראים אשר ברא השם יתברך בעולמו, כולם פועלים בעולם שנבראו בו. וכל אחד לפי מעלתו וחשיבותו גודל פעולתו. זאת אומרת, נקרא איזה 15 שורות, ואחרי זה נפליל הכל. פני השמיים וכל צבא השמיים, כולם פועלים וסדרים הרכים הפועלים בתחתונים, כמו שברא השם יתברך וסדר אותם. צבא השמיים כמובן זה כל האידיאלים, מלאכים, חיות הקודש ואופנים. והתחתונים, כמו שברא השם יתברך אותם, זה המציאות הטבעית. לכן התחתונים כולם פועלים, הארץ שפועלת רוצה שמחה וכל אשר יוצא מן הארץ היא פועלת. לכן המים פועלים מרבים מצמיחים מהאדמה, והרוח גם כן גדל הכל כמו שיודעת, וכן האש כמו החמה, כמובן זה ארבעה יסודות, זה לא נקרא אומר את זה, זה אדמה, רוח, מים ואש. לכן האש כמו החמה מגדל, מחמם וגדל הכל, וכן כל בעלי החיים, נתחיל מהיסודות, עכשיו הוא עובר הלאה. בעלי החיים בכל המינים שבעולם, לא נותרו ברעם, רק נאמר עליהם פרור ובואו מילות הארץ, יש אחד בטל, וכל פועלים בעולם אשר נבראו. וכל פעולה מתייחסת אל הפועל, הנה אנחנו עוד מעט גומרים לקרוא, כי החמימות אשר הוא פעולת האש מתייחסת אליה, לכן הקרות מתייחסת אל המים אשר פועלים בצביעות, וכן בכל הדברים מתייחסת הפעולה אל הפועל. עכשיו, בואו נראה איזה מה למדנו פה. כלל מדהים, חשוב מאוד, השתמשתי בו 10 פעמים כבר השנה. כל הזמן אנחנו לומדים את הכלל הזה. וזה, כל דבר בעולם מוגדר על ידי הפעולות שלו. כל דבר בעולם מוגדר על ידי הפעולות שלו. יש קשר מוחלט, דו-כיווני, בין הפעולה ובין הפועל. בין העצם ובין הפעולה. זה אותו דבר. כן? עכשיו תכף נראה למה שדבר חשוב מאוד מאוד בין העצם ובין הפעולה. זאת אומרת, הפועל והפעולה זה דבר אחד. זה לא שני דברים נפרדים, אלא הפועל מגדיר את הפעולה והפעולה מגדירה את הפועל. זה דבר שהוא תמיד הולך ביחד. אין דבר כזה פעולה בלי פועל ואין פועל בלי פעולה. זה תמיד הולך בזוג. עכשיו אנחנו תכף נסביר את הכלל הזה יותר ונראה גם שיש חילוק בין הגויים לבין עם ישראל לגבי השאלה מה קודם למה. אבל תדעו לכם שהקדמה הזאת בזכותה עכשיו המהר"ל הולך להוכיח שיש תורה מהשמיים שקודמת לאדם בצורה לוגית שיטתית שאי אפשר לפרוך אותה. העיקרון הזה הוא עיקרון מצוין. אנחנו נוכיח תכף בפרק הראשון הזה שיש בעולם תורה מהשמיים, קודמת לאדם. אפשר להוכיח את זה באופן שכלי פשוט מאוד. כן? אז הקדמה הזאת היא לא סתם הקדמה. א' היא באמת מצליח להבין הרבה דברים ברוחניות, כמו שאני אזכיר לכם שעבדנו עם זה תמיד. ולמדנו את זה הרבה, זאת אומרת, השתמשנו בכלל הזה, בלי להגיד שהוא של המהר"ל, בלי, אולי לא באותה מילים, אבל השתמשנו בכלל הזה כל הזמן. למשל, שלמדנו, בדיוק, למשל חומר וצורה, למשל שלמדנו שהכל הקדוש ברוך הוא מופיע דרך הפעולות שלו, נכון? שלמדנו שאין שום דבר פיזי בעולם, שאין שום, עצמים, כל רוחי, נכון? אתה לא נחזור על זה פה, אבל זה, כל זה זה הנקודה הזאת בדיוק. שהכל מוגדר על זה הפעולות, הפעולות זה הנקודה ולא העצם, כן? כל זה זה כלל הזה של המהר"ל, חוץ מזה אני אראה לכם עם הכלל הזה עכשיו, הוא ילך ויוכיח לנו תורה מהשמיים ככה, בלי, לא תורה דווקא של עם ישראל, אבל שיש בעולם תורה מהשמיים. אני יוכיח את זה בלי להתאמץ בכלל, כן.
אם אותה תפעולה מתירה
את הפועל. אני אגיד לך להסביר את זה. כל פעולה היא מייחסת לפועל אחד ולחלק מסוים בפועל. אני מסכים, אני יכול גם לשמוע וגם לראות ואני אותו בן אדם. אבל בסוף, אם תמקד את זה, אז העיניים רואות והאוזניים שומעות. אתה מבין מה אני אומר? נכון, שבאופן כללי יש פועל אחד שעושה הרבה פעולות. אבל כשאתה ממקד את זה, אז תמיד פעולה מתייחסת לפועל, פועל מתייחסת לפעולה. זאת אומרת, האוזניים שומעות, זה התפקיד שלהם בעולם. אתה אומר, חוץ מזה שגם מגרדים אותם, אני מסכים. אבל הנקודה של האוזניים זה נקודת השמיעה, ושמיעה זה תלוי באוזניים. אין שמיעה בלי אוזניים, אין אוזניים בלי שמיעה. ברור העיקרון. הלאה. אז עכשיו, בואו נבין את הכלל הזה, מה אנחנו עושים איתו, ואחרי זה נראה שיש חילוק בשאלה מי קודם למה בין ישראל לגויים, זה לא מרכז הנקודה פה, אבל צריך להבין את זה, זה לא חשוב. הדבר הראשון, כמו שאמרנו, וזה הנקודה המרכזית פה, זה שאין דבר כזה לדבר על מציאות שלא יוצא ממנה שום פעולות. זה טעות פשוט, טעות לוגית מה שנקרא. מתי אמרתי לכם בדיוק את הדוגמה הזאת, בשיעור היחס למושג האלוהי? אני אתן לכם דוגמה, נגיד שיש חייזרים, שלא רואים אותם, לא שומעים אותם, לא מדברים, לא עושים כלום, יושבים על הארץ וחוקים דם. אתם זוכרים את זה? זה בדיוק הכלל הזה של המערב. כי אם הם לא עושים כלום, הם לא קיימים. הם לא קיימים ממש. זה מה שאמרתי לכם אז, אבל זה המקור. הם לא קיימים. כי מה שלא עושה כלום הוא איננו. נכון? אמרנו את זה בהקשר שאמרנו שהרב אומר שם בקשר לקדוש ברוך הוא, שמשהו מעל הכל הוא כלום. זוכרים את זה? כן? אז למה זה? אמרתי לכם, מה זה מעל הכל הוא כלום? מה זה? מעל הכל זה נפלא, זה לא כלום. אמרתי, לא, זה כלום. למה זה כלום? כי הוא מעל הכל, אז הוא לא פועל בכלל. אז הוא לא פועל בכלל, הוא לא קיים. זה לא משנה שתאורטית אתה יכול להביא את המילים. כיוון שדבר לא פועל הוא איננו. כי כל דבר שלא פועל הוא לא קיים. כי הפעולה והפועל זה אותו דבר. זה הפוך. כשאתה רואה משהו שנמצא בעולם, סימן שיש לו איזה פעולה. זאת אומרת, אין דבר כזה שמשהו נמצא והוא לא עושה משהו, אין כזה דבר, אתה רואה פעולה שאף אחד לא עושה אותה. אין דבר כזה. שבחוץ יזרקו אבן יפגע למישהו בראש. מי זרק את זה? אף אחד. לא זרקו את זה. לא, אף אחד לא פעל את זה. יכול להיות. למה לא יכול להיות? תגיד סתם, אני יודע, אבן אף על לבד. אין דבר כזה בעולם. יש פעולה, יש פועל, יש פועל, יש פעולה. ברור לקרון. עכשיו, לגבי השאלה, האם המקור או פעולה או פועל. מה הנקודה? איך זה מתחיל העסק הזה? אז זה מחלוקת בין עם ישראל לבין אומות העולם. מה המקור, מה החשוב? הפעולה או פועל? האם העיקר זה הפעולות או העיקר זה העצמים? כן? אז עכשיו זה מחלוקת בין ישראל לבין הגויים. מה המקור? הגויים, תפיסת העולם שלהם היא שההתחלה היא העצם, כלומר, השם עצם, היש, וממנו הולכים ומגלים את הפעולות בעולם. גם הם מסכימים, אין מחלוקת בזה, בדברי המערב. זה שעכשיו בעולם שלנו, בפועל, פעולה ופועל זה אחדות אחת, זה ודאי לכולי אלמה, גם לגויים וגם לעם ישראל. אבל יש הבדל גדול בנקודת ההסתכלות בין עם ישראל לבין הגויים, לגבי השאלה מאיפה הדברים מתחילים, ונפקמינה להרבה דברים אחרי זה, גם בעולם המוסרי וגם בעולם הרוחי. עכשיו אני אסביר את החילוק. הגויים, כמו הפילוסוף של הכוזרים, תמיד מדברים על עולם סטטי, נכון? העולם זה תמיד היה. מה אומר הפילוסוף של הכוזרים? תמיד היה אדם שנוצר מאדם קודם, תמיד היה עולם, ותמיד כל דבר היה, וכל מה שיש היום היה תמיד באותה צורה. נכון שהמדע היום לא חושב שזה היה בדיוק באותה צורה. הוא מבין שהעולם, לפחות מבחינה פיזית, מתפתח. אבל תפיסת העולם של איזשהו בסיס קבוע שתמיד היה, היא עדיין נשארה במדע. המדע מדבר על חוקים קבועים, שלא משתנים עולם ותמיד היו. בזמן שתפיסת היהדות זה יש מאין. עכשיו, מה אומרת תפיסת העולם הגוי? תפיסת העולם הגוי תופסת עולם סטטי, שדרכו מתגלים פעולות. זאת אומרת, אני, יש פה שולחן, יש פה כוס, יש פה טלפון, הטלפון מצלצל והכוס שותים איתה. זה נקרא עולם שמתחיל בפעולות. העולם מתחיל מהפועל, מהפועל וממשיך לפעולות. בזמן שתפיסת העולם של עם ישראל זה שהכל מתחיל מהפעולה ומהפעולה מופיעים הדברים הפיזיים. איפה זה מתבטא? זה מתבטא בשני דברים, אחד טכני ואחד רוחי שלמדנו. הדבר הטכני זה שבאמת בעברית הפעולה תמיד קודם, אבל יש פה תנ"ך באיזה מקום? פשוט תנ"ך, פשוט. חמישה חוקי תורה, גם סידור הוא לזה, כל דבר. סתם אני רוצה לתת לך גם לדבר. סידור, תביא סידור. יש פה גם את ה... אבל אין פה את תפילת התורה, זה לא פה.
זה לא.
תביא, נו יאללה, אז הדוגמה היא, רק שנייה. קודם נראה מבחינה טכנית, מבחינה טכנית, לא טכנית, זה ביטוי של משהו ערכי. באמת בעברית, תמיד הפעולה קודמת לפועל. עכשיו, כשאני למדתי את זה פעם ראשונה, אמרתי מה בטור, כתוב מוישה הלך. נכון, אומרים, מוישה הלך הביתה, אז הנה מוישה הלך הביתה. אבל זה לא נכון, כי בעברית של התורה, זה אף אחד לא כתוב ככה, תמיד כתוב, וילך אברהם, למה הבאתי את זה? כל מקום שנפתח זה ככה, איפה שהוא נפתח. כן, כתוב, את המשכן שיש מוזר. וישלח יעקב מלאכים לפניו. לא כתוב, יעקב שלח, כתוב, וישלח יעקב. וישכן לבן בבוקר, ונשק לבן בבותם. כל מקום, אין לבן כזה, איפה שאתה פותח זה עובד. ויבוא יעקב שלם ממשכים. וישא יעקב עיניו ויער, נכון? ותצא דינה בת לאה. אין דבר כזה שכתוב, דינה יצאה לשכם. אין דבר כזה. אני לא מצאתי אף מקום בתורה שזה כתוב בחומש, כן? נראה מה עוד פתח לנו פה.
וידבר
השם אל משה לאמור. לא, השם דיבר אל משה לאמור. אני יודע מה, זה... חכומר שרה אל אברהם. ואי ונוסם טוב, זה לא אומר לו. ואיזה דוסר, ואיזה דוסר, לא אמרתי כלום בזה. בקיצור, נו, זה נמצא המון מקום.
יכול
להיות שימצא איזה עושה מהגלל אחד, אבל השיטה היא שתמיד הפעולה היא קודם לנפועל, כן? ויוסף אברהם והייתה אישה ושמה כתורה. ויאמר עשיו אל יעקב, וילך יצחק אל אבימלך ומלך פלישתים גררה, כן? אין דבר כזה, תמיד כתוב כאן. תמיד קודם וילך יצחק אל מלך אברהם מלך פלישתים גררה. זאת אומרת, קודם הפעולה ואחרי זה הפועל, כי הפעולה היא שורש הפועל. לעומת זה בגוית, כן? אז אומרים למשל באנגלית, אז קודם כאן, האיש הלך, כן? לא אומרים הלך האיש, כתובים האיש הלך, נכון? עכשיו, זה עוד פעם, זה מה שאני אומר, זה לא הוכחה, אבל אני שמתי לב שבגרמנית, אני לא יודע טוב, אבל אני יודע קצת. מישהו יודע פה? אני יודע קצת, אבל מישהו יודע, שם הפעולה ממש בסוף. זאת אומרת, אם באנגלית אתה אומר, נגיד, הלכתי אל הבית היפה, האיש הלך אל הבית היפה, אז אתה אומר, האיש הלך אל היפה בית, נכון? בגרמנית אומרים, האיש אל היפה, בית, אל ה... אני אגיד את זה בעברית, כן? האיש אל הבית היפה הגדול עם הגינה הגדולה ועם האישה השמנה על הגג עלה. הפועל אומרים בסוף, באמת, זה ממש מצחיק, אבל אני יכול להגיד לך, זו רשימה של מיליון תארים, את הפועל הם יגידו בסוף. נכון, איפה פה, שם אתה אומר, כל היפים שם ביבנה. איך אומרים? כן? את הפועל אומרים ממש בסוף, זה לא יומן, זה שפה גוית ממש. כן? כי אצלהם אין להם פעולות בכלל, סטטים לגמרי, הם חיים בעולם שהוא... עולם קבוע לגמרי, מוצק לגמרי, חסר כל דינמיות, כן? אז אצלהם את הפועל ממש, הם מתביישים להגיד את הפועל, אומרים את זה רק בסוף. זה לא הוכחה, אני פשוט שמתי לב לזה פתאום, שפשוט זה שפה... איך שמתי לב לזה? זה שפה מטורף, זה שוגעת לגמרי, מה אתה... כאילו אתה אומר את זה, זה שימה שטורים אותו, אתה אומר מה היה, אתה מגיד, בעברית כל אומרים מה היה. כן, מה היה? נגיד, בילך, מי הלך? אז הבנו את העיקרון, מישהו הולך פה, מי הולך אברהם? יש כאן היגיון להגיד אברהם הולך, זה אני מבין. אבל להגיד, אברהם זה הזקן עם הכרס הגדולה, שהיה לו שני עיזים וחתול הלך. תכף תגיד גם שהיה לו שלוש שערות שיבה וארבע עשרה חתילים. מה זה משנה? זה לא יומן. בקיצור, אצל הגויים הכל הולך מהסוף להתחלה. עכשיו, נפקמינה מהכלל הזה, קמינה מהכלל הזה, זה כל הדברים שלמדתכם השנה, לא כל, אבל המון דברים למדתכם השנה נובעים מזה. למשל, אני חוזר, למדנו בשיעור השכחה, אמרתי לכם תמיד שהם עצם, אתם זוכרים, הם חומר, נכון, יש רק פעולות. זה מאוד פשוט לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, כי הכל מתחיל מהפעולות העליות, הכל זה דבר השם. השם פועל בעולם, השם הוא העצם היחיד, השם הוא עצם, זאת אומרת, השם הוא מציאות אובייקטיבית, לא תמיד, לא יכול להבין אותה, אני לא מדבר על עצם השם, אבל אני מבין שהשם הוא קיים ממש. כן, זה הדבר היחיד שהוא באמת קיים באופן אמיתי. כל השאר זה פעולות שיוצאות מהשם, אז הפעולות האלה שיוצאות מהשם לא הולכות ומחיות פה את העולם. כן? מה? עדיין? פעולות. אנחנו פעולות?
כן.
ברור שאנחנו פעולות. אמרנו, הכל פעולות של השם. אמרנו, זה הכל הופעה של המגמה האלוהית. למדנו בשיעור הזה שאין שום דבר פיזי. אתם זוכרים שהכל זה כוחות וחוקים, נכון? מה זה כוחות וחוקים? זה פעולות של השם. נכון שיש גם דברים שנקראים עצמים, יש שמות, מה שנקרא, היום מישהו שנה ב' הראה לי שכתוב בשיחות הרב של יהודה על ספר שמות שהשמות, העצם יותר גדול מהפעולה, זאת אומרת שהשמות יותר גדולות מהעצמים. בסדר, זה נכון שבאיזשהו שלב שמתגמשים הערכים, אז מהם יוצאים מחדש הפעולות, אבל במקור, בצורה, צריך להבדיל בין עצם במובן של שם, של ערך, אני לא נעריך את זה, עצם במובן של שם וערך, ובין הכוונה, בוא, עצם הגשמי העלוב והמסכן הזה שיוודא יותר מהפעולות. עד כאן זה היה קצת הרחבה, וצריך לחזור עכשיו למעמד. אז בוא נעשה סדר, נראה איפה אנחנו עד עכשיו. השם הוא פועל או פעולה?
השם הוא ודאי פועל.
כי השם הוא הפועל היחיד. השם הוא באמת עצם, אני לא מגדיר אותו, אני רק אומר, השם הוא דבר אמיתי, הוא עצמי. כן? והוא מקור כל הפעולות, ודאי. חוץ מהקדוש ברוך הוא זה הכל פעולות. אבל הגויים לא תופסים את השם בצורה כזאת, הם תופסים את זה בתור יש, את השולחן הזה בתור יש גשמי, אובייקטיבי, קיים, לא משתנה, וממנו הם הולכים לגלות עכשיו את האמת האלוהית. זה נראה הפוך. הם מתחילים מהמציאות הגסה, מנסים לגלות את השם, ואנחנו מתחילים מהנשמה שהיא פעולה אלוהית, היא רצון אלוהי, שם היא עצם אלוהים, וממנו אנחנו הולכים לגלות פה את המציאות ההפוכה. מבין? אז זה רק היה הרחבה עתידה, בואו נעשה סדר, נראה איפה אנחנו נמצאים ונמשיך במערב. אז הכלל שלמדנו זה שכל פעולה מתייחסת לפועל, זאת אומרת יש אחדות מוחלטת בין פעולה ופועל. כלומר, אין פעולה בלי פועל, ואין פועל בלי פעולה. זאת אומרת, לא יכול להיות שאתה תמצא משהו שנמצא בעולם שאין לו סיבה שגרמה לו. זה ברור, זה נקרא פעולה. לא יכול להיות, אין דבר כזה. זאת אומרת, אם יש דבר כזה, אתה חייב למצוא את הפעולה. אתה לא יכול להגיד שבאדם יש סתם אוזניים. אין דבר כזה בעולם. אין מקרה בעסק הזה. כל דבר שישנו, יש סיבה שגרמה לו להיות והיא קיימת לפניו. תראו, מה שאני אומר זה, זה לא במקרה אני אומר את זה, צריך להתשמת את זה להמשך. זאת אומרת, לא יכול להיות שפתאום האדם יש לו אוזניים, ואז אחד שרואה מי מסכן, יש לו כבר אוזניים, שישמע משהו. זה לא עובד כך. קודם יש אפשרות לשמוע, ואז יהיה אוזניים. בסדר? מה זה מזכיר לכם? נכון, נפיים ביד, בדיוק, אותו עיקרון, נכון, קבלתי משהו אחר, אבל זה נכון מאוד, יפה מאוד. הלאה, ומעטה, בוא נמשיך. ומעטה אדם אשר הוא נבדל בכל שאר בעלי החיים מצד הנפש, שאין נפשו נפש בהמית, רק נפשו נפש שכלית, לא כמו שאר בעלי החיים הטבעיים שנפשם רק טבעית, הוא חייב שיהיו לו פעולות מייחסות בסוף שכלית האלוהיות, יהיו לו פעולות שכליות האלוהיות, שכבר אמרנו, כל פעולה צריכה שנתייחס של הפועל. עכשיו, הנה המכה, זה הקייץ' פה. באדם יש יכולת שכלית שאין בשום בעל חיים. מה יכולת השכלית הזאת? איך אני מדבר עליה? עכשיו, כיוון שיש לו יכולות מסוימות, לפי עקרון שאמרנו קודם, ראשון אמרה, כיוון שכל פעולה מתייחסת לפועל, אז זה שיש לו יכולות שכליות, שיש לו שכל מיוחד, סימן שיש סיבה שגרמה לשכל הזה להופיע, כי לא יכול להיות אחרת. מה זה התכוונתי? מה זה אמור להזכיר לכם? את השיעור שלמדנו על אבולוציה. מה למדנו על שיעור אבולוציה? זה מה שאמרנו לא פה, זה שיעור אבולוציה, ממש. אבל אנחנו נשתמש בו בשביל להבין איך חייב להיות בעולם תורה מהשמיים קודמת לאדם. אז מה למדנו בשיעור אבולוציה? למדנו שם דבר מאוד פשוט. אמרנו, קודם יש עצים גבוהים ואחרי זה יש ג'ירפות. נכון? כי לא יכול להיות, זה לא שסתם לג'ירפות יש צוואר ארוך, זה לא יקרה, הם גם אוכלות שם עצים, זה לא עובד ככה. קודם יש סיבה, יש משהו שפועל, לצורך העניין יש ענדה רעב שם באפריקה ויש רק עצים גבוהים, זה הפעולה במקרה, זה מה שקורם לעצם, זה הסיבה. ומתוך זה מופיע אותו כוח שבגללו עכשיו לג'ירפות, זאת אומרת לסוסים העתיקים, מתחיל להיות צוואר יותר ויותר ארוך. זאת אומרת, קודם יש את הסיבה, ואחרי זה כמובן יש את התוצאה. כיוון שלאדם עכשיו יש צוואר ארוך, כלומר שכל מיוחד, סימן שיש סיבה קודמת לשכל המיוחד הזה, שהיא גרמה לשכל הזה להופיע, זאת אומרת אחרת לא היה לו שכל מיוחד.
אתה
לא יכול
להגיד שזה מקרה בגלל מה שאמרת
בהתחלה. כן, ודאי זה מקרה, ודאי שמקרים אין, בטח לא מקרים כאלה שיתפים. כן, נכון, לא חושב, נכון. ועכשיו בואו נראה עוד פעם נקודה, אני אסביר את הנקודה לאט לאט, אל תתאגו, כי זה הנקודה בשיעור הזה, זה הקשר. כלל ראשון, פעולה ופועל זה זהות. אין פעולה בלי פועל, אין פועל בלי פעולה. שתיים, למדנו בשיעור אבולוציה שקודם יש עצים גבוהים ואחרי זה ג'ירפה. זאת אומרת, יש קודם את הסיבה, קודם את הפעולה, את הערך, ממנו אחרי זה מופיע עצם שחי את אותו עיקרון. אחרת האבולוציה לא עובדת. גם עולם הרוחני יש בו אבולוציה, זה לא משנה. כל דבר בעולם פועל ככה, כן? קודם יש צורך לאנשים ללמוד, ואז בונים ישיבות. לא הפוך, בונים ישיבות, בונים את הספרים, ואז מחפשים אולי מישהו רוצה ללמוד. זה לא עובד כך. קודם יש צורך בעולם של אנשים ללמוד משהו, רוצים, קודם אנשים רוצים ללכת לים, ואז בונים בריכות, נכון? לא בונים בריכה, ואז הולכים לזרוק אנשים, אולי יחליטו שזה כיף. נכון? זה עובד הפוך. קודם אנשים נהנים לזכות, ואז בונים להם בריכות. אז עכשיו, אם לאדם יש תכן מיוחד... לא, זה לא בטעם תרנגולת, זה רק תרנגולת.
הרב,
זה
היה מחלוקת בין דרך.
אתה, אבל יש כל דבר כזה.
לא נכון.
זה בגלל של...
לא, זה ממש לא. זה ממש לא. יש קודם שירה ואחרי זה תוצאה. זה לא נכון. לא בגלל שיש בריכות, אנשים הולכים לזכות. פוך לגמרי, וזה רק חתיכה. לא.
ועכשיו,
כבר נהנים
לזה, כי היה לו דבר הזה.
לא עובד ככה.
היה ים, אבל לא היה ים, אנשים נכנסו היה...
לא משנה.
אחרי זה, זה היה מלוח, בגלל יש בסוף בריכות, עכשיו נכנסים בריכות.
הסיבה שבונים בריכות, זה בגלל שאנשים רוצים לזכות ולא עושים. לא אנשים רוצים לזכות כי יש בריכות, אנשים רוצים לזכות כי הם נהנים לזכות. זה דבר הקודם. אתה אומר, הם כאילו זה שרוצים לזכות בים, אני מסכים. אבל זה לא שקודם בנו בריכות, ואז פתאום גילו שהוא עד במקום נחמד. למה לא נזכה שם? זה אף פעם לא עבד ככה. אני לא מדבר על ים, הים היה בשביל שיהיה זו דגים, לא בשביל לזכות. אבל בריכות שהתפקיד שלהם רק שאנשים ייהנו משחייה, נוצרו רק אחרי שהיה אנשים שנהנים לזכות. וזה לא דו-כיווני, זה חד-כיווני לגמרי, אין דבר כזה. אתה צודק שאנשים גילו שרוצים לזכות, רוצים לזכות בזה שהם נפלו למעיין. בסדר, אני מסכים. אבל לא בנו בריכות, אבל זה לא אנשים שרוצים לזכות. זאת אומרת, זה לא בטעות הנגולת, זה רק כיוון אחד. אין דבר כזה. כל דבר בעולם עובד רק בצורה שהיא חד-כיוונית בהקשר הזה, אני מדבר. אני אומר, קודם יש, כמו הג'ירפה, כמו השום הגולות השני. קודם קר ואז הדובים יש קרבה. לא הפוך. אין דבר כזה. אחרת, זה הפוך. לא שמתחיל להיות קר, אז אנשים האלה עם הפרווה מתחילים ליהנות, זה לא עובד. זאת אומרת, אם לא יהיה קר, לא יהיה פרוות, נקודה. לא יהיה דבר כזה, אם אין מה לראות, לא יהיה עיניים. עכשיו, בהקשר הזה, בואו נחזור לנושא שלנו. כיוון שלאדם יש שכל מיוחד, סימן שיש בעולם את הצורך האבולוציוני, אני אגיד, להשתמש בשכל הזה. זאת אומרת, משהו מכריח את השכל הזה להופיע, אחרת לא היה שכל. עכשיו השאלה היא, מה גורם לשכל המיוחד של האדם להופיע? כן, מהי הנקודה? כשאנחנו נמצא את הנקודה שגורמת לשכל המיוחד של האדם להופיע, אז נבין מה מקור השכל. עכשיו בוא נמשיך טיפה קדימה. ובני שתמצא, האדם משתתף בשאר בעלי החיים הטבעים בהרבה פעולות, ודבר זה ודאי מצד הנפש החיוני אשר באדם אשר בו משתתף בשאר בעלי החיים הטבעים, אבל אי אפשר שלא יהיו לו גם פעולות יחסות לנפשות השכלית האלוהית, כי לא יגרה כוחו. כי מה שהאדם הוא בנאי ונגר ועושה מלאכת אביה והבישול וכיוצא בזה מתיקון הבגדים, שוודאי אף כדברים אינו צריכים לו נפש שכלית, מי הוא ערב לי שהדבר הזה הוא צד שלמות שבו, והרי הוא מחויב שיהיו לו פעולות אלוהיות שיפעל בעולם אשר בראו כפי מעלה נפשו אלוהית. ואולי כל הדברים אשר זכרנו הם מצד חיסרון, שבאדם בוא נקרא עוד טיפה את ההגדה מסכת קידושין, ואחרי זה נסביר את הכל. ובסוף קידושין תנא רבי שמעון רבי אלעזר אומר, מימי לא ראיתי צבי קייץ, והריס הבא לשולח חבנים. מה זה קייץ? אנחנו נראה בדף הבא, זה מכניס את הפירות הביתה. ואין פרסים שלא בצער, ולא נבראו אלא שמשני. ואני נבראתי לשמשת כהנים. ומה אלו שלא נבראו אלא שמשני, אם פרסים שלא בצער? ואני שנבראתי לשמשת כהנים, היא על אחת כמה וכמה. השירות עם הסן, כיפחתי את פרנסתי. שנאמר עבוד, נתחיל מיטול, אלה עד כאן. עכשיו בוא נבין בנקודה. היית יכול להגיד כמו חילואים, שאיך לאדם יש שכל מיוחד? כי הקוף נפל מהעץ, ואז אמר, מה, יאכל אותי אריה, אז הוא לקח מקל. לקח מקל, הוא התחיל ללמוד להסתמש עם האצבעות. כי להסתמש עם האצבעות, אז הוא התחיל גם לראות שאפשר גם לספור את האצבעות. הוא אמר, יש לי חמש אצבעות, ולא יש חמש אצבעות, יש לנו ביחד את זה. ולאט לאט ככה התפתח השכל האנושי, כמו שאומרים, החילוני. בסדר? היית יכול להגיד ככה. אומר אמר, אתה לא יכול להגיד ככה. לא יכול להיות. לפי הכלל שאמרנו, זה לא יכול להיות. למה? כי, בוא נחזור לאבולוציה שלנו, האבולוציה אף פעם לא מוציאה יותר ממה שצריך. זאת אומרת, לאדם אין 18 עיניים ולא 9 אוזניים, לא צריך פשוט. מה, אבל אותו, זה נשמע כאילו זה, זה מין מערכון, סתם האדמה לא מוציאה יותר ממה שצריך. זה לא סתם, אלא זה עובד לפי הכל שאמרנו, כיוון שאדם צריך לראות תלת ממדי וצריך לדעת מה שנקרא לשער ברחקים, כן? זאת אומרת, תהיה לו תפיסה תלת, ראייה תלת, זאת אומרת, צריך שתי עיניים, שלוש עיניים לא עוזרים כלום, ואתה מבלבל אותו. לראות את הכל בזיגזג, כל מיני עברים, רואה שמונה דברים כל דבר, כן? קשה לשלוט את שלוש עיניים. אז לכן יש שתי עיניים, זאת אומרת, זה שיש שתי עיניים, יש לזה סיבה. הסיבה הזאת גרמה שיש שתי עיניים. היה עולם פה עם ארבע ממדים, אולי היה לו שמונה עיניים, אני לא יודע איך זה היה נראה. אבל כיוון שאנחנו עולים בעולם יש שלושה ממדים, לא צריך יותר משתי עיניים. אז עכשיו, אין דבר כזה שהמערכת תוציא יותר ממה שהיא צריכה. עכשיו, אומר המהר"ל כזה דבר, אומר המדרש יותר כזה דבר. כל בעלי החיים בעולם, יש, אני לא יודע, מיליון מינים, או שני מיליון, או אני לא יודע כמה מיליון מיני בעלי חיים. כולם מתפרנסים בעולם. כן? יש כאלה שיותר טוב לשיטת האדם, יש כאלה שפחות טוב. זאת אומרת, יש כאלה שאתה חושב, אתה רואה, יאללה, אלה נהנים מהחיים, כל הפילים טובים ביער ואוכלים עשה, ויש כל מיני ג'וקים כאלה, כל המדורכים עליהם. כן? אבל, אז אתה אומר, אולי אלה יותר טוב ואלה פחות טוב, אבל מעבר לשאלה, עכשיו של מי נראה לך יותר מצליח ופחות מצליח, כולם מסתדרים, כולם מסתדרים. כל בעלי החיים בעולם הצליחו לפתח את המנגנונים כדי לחיות בעולם הטבעי בצורה סבירה. זאת אומרת, כולם אוכלים, שותים ויושנים מצוין. נכון? עכשיו סימן שכדי לשרוד בעולם הטבעי לא צריך שכל. לא צריך שכל המיוחד האנושי. אפשר להסתדר גם בלי זה. עכשיו, כשאני אומר שכל המיוחד האנושי, תבינו על מה אני מדבר. זה שהאדם, זה מה שאמר לנו, זה שהאדם בונה בתים, או במילים שלנו בונה חלליות, זה לא השכל המיוחד האנושי. זה שואל, שואל מתוחכם. זאת אומרת, כמו שהשואל יודע להיכנס מסביב ללול לפרוס את הרגולות, אז האדם יודע לבנות חלליות ונגיע לירח. אבל זה לצורך הפרנסה, זה טכניקה. זאת אומרת, זה כמותי, זה לא איכותי. אז האדם הוא יותר חכם.
זה אני מדברים.
אז נראה את ההמשך, ותראה שגם בזה חילונים מודים שזה ישנו, ויש לבעיה להסביר את זה, נוצא כל מיני תירוצים עקומים. בוא נמשיך. אז זה שהאדם הוא, בוא נגיד, חיה אינטליגנטית, בסדר, זה נגיד, שימצא לזה הסבר רציונלי. שהיא יותר הגיונית. למרות, גם זה קצת פלא, איך מכל המינים בעולם רק אחד יהיה אינטליגנט. זה לא הגיוני, כי יש עיקרון במדע שאומר עיקרון הבינוניות. עיקרון הבינוניות אומר שאין תופעות ייחודיות, אין דבר כזה. לפי עיקרון הבינוניות, למשל, לא יודע אם זה נכון או לא, כן? לפי עיקרון הבינוניות אומרים שכנראה יש חייזרים. אם דווקא כוכב אחד יש מיליארד, לא יודע, גלקסיות, וכל אחד יש מיליון כוכבים,
כן? אז דווקא בכוכב אחד נידח באיזה חור, דווקא שם יהיה חיים, לא הגיוני. למה זה לא הגיוני? תגיד, מה אכפת לך? כי אולי לפי עקרון של המערה, שהמקרה לא יתמיד בנו הרבה, זאת אומרת, מה זה? איך זה יכול להיות? זאת אומרת, יהיה כל כך הרבה שמשות וזה ולא יצא שום דבר, זה נקרא, באמת, זה לא נקרא כמה, נקרא עקרון הבינוניות. זאת אומרת, העולם הוא בינוני, זאת אומרת, העולם הוא סטטיסטי.
כן, יש חלק
יותר מסתדרות. נכון. אבל כולם מסתדרות מצוין בעולם הטבעי, בלי שכל.
אבל
בלי השכל המיוחד של האדם, שלא הספקתי להסביר מה יש שתי תשובות בדבר. אחד, מה שאמרתי עכשיו, שאני לא מדבר על השכל, אני בעצמי הסברתי שהשכל שאני מדבר עליו זה לא מה שאנחנו בונים חלליות. ובית, דרך אגב, אני חושב שגם השכל הזה אינה אף חיה, כי עובדה שלאדם יש דווקא שכל ולאף חיה אין שכל. זאת אומרת, לפי היתרים עדיין, נכון שיש חיות, לכל חיה יש משהו אחר, אבל אני לא יודע, אני לא מספיק בקיא בעולם החי ואני לא רואה מספיק סרטי טבע, אבל אני לא בטוח שיש, נגיד, איזה מין אחד שרק הוא פיתח איזה משהו שהוא כל כך ייחודי כמו השכל. זאת אומרת, אחד ציפורניים ארוכות ואחד ציפורניים קצרות, כן, אבל זה שפתאום תהיה איזה חיה שבאופן ייחודי מפתחת שיטה חדשה לגמרי שלא דומה לשום דבר אחר. עוד פעם, משהו משמעותי, לא, אני אומר עוד פעם, אחד קופץ על החיה ככה ואחד קופץ ככה, תמינו, אני מדבר משהו משמעותי כמו השכל. זה אין אף חיה שהיא כל כך ייחודית, כי לפי עקרון הבינוניות שאמרנו, וגם אם נגיד שתהיה תמצא, אז אני אומר, עדיין אני לא מדבר על אותו שכל, אז אני אסביר על יותר ומדבר, ואז יהיה יותר פשוט. אז עכשיו, אומר המהר"ל, כי מה שהאדם הוא בניי בנגב עושה ולכנסי הבישול, אף כי דברים אלו צריכים להוכיח שצריכים, מי יורד לי שהדבר הוא מצד השלמות שבו, והמדרש שהוא מביא בא להוכיח שזה ודאי לא כך. זאת אומרת, מה שהאדם משתמש בשכל שלו כדי להתפרנס, זה חיסרון ולא יתרון. כן? אבל קודם נסביר מהו השכל המיוחד שהוא מדבר. עיקר הנקודה המיוחדת השכלית באדם, שבה הוא שונה מבעלי החיים האחרים, זה, וזה מותר האדם מן הבהמה, רוצה להוכיח שבאדם, זה הנקודה המוסרית. כי אין אף חיה שיש בה נקודה מוסרית. אני אסביר את זה, אני אביא לזה ראיות, ואחרי זה נמשיך קדימה.
לא הבנתי מה הוא רוצה להגיד.
המראה הוא רוצה להגיד...
להוכיח
שמה. אני אדבר גם בזה, אני אביא לך כבר, זה מה שאל. המראה הוא רוצה להוכיח שהתורה מהשמיים. בצורה שכלית פשוטה. בשלב הזה הוא בא להגיד שאם לאדם יש נקודה מיוחדת, חייבת לה סיבה מיוחדת. וזה אמרנו לפי הקורונה ראשונה.
סיבה מיוחדת זה שיש לאדם שכל.
נכון. והסיבה הזאת היא צריכה להיות כזאת שמוציאה את השכל הזה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שאדם יהיה שכל כי שלשום היה גשם. צריך עוד קשר ענייני בין הסיבה לבין התוצאה, נכון? לכן זה ברור שהסיבה הזאת היא צריכה להיות קשורה לשכל שיצא. אז עכשיו, מה הנקודה המיוחדת בשכל האדם? יש כמה דברים בזה, אבל מרכז העניין, וזה אצל אלוקים שבאדם, זה הבחירה החופשית, הנקודה המוסרית. וזה אין לה אף חיה. עכשיו, נכון שאנשים אומרים זה לא נכון, הנה הפילים מגיעים מהפילונים, והתנינים מגיעים על התנינים. אני לא יודע אם זה נכון, אבל לצורך העניין זה נכון. כן, אז הנה גם זה לא מוסרי, זה סתם יהיה כל אינסטינקטים, זה לא נכון בכלל. ויש שתי ראיות בדבר. אחד, כללית, ואחד כל אחד יסתכל בראש שלו בעצמו. החילוק העיקרי בין האינסטינקטים החייתיים, שבאמת מתבטאים ב... משהו שמהצד נראה כמו מוסרי. זאת אומרת, אתה רואה איך הפילים הגדולים מגינים על הפילים הקטנים. לא, הנה, חיה מוסרית. כן, או הנמלים שם צועדות להם בסך ועובדות בלי לאות, כן? אבל הנה, זה חיה, כל הכבוד למוסרית, יש למוסר עבודה גבוה. החילוק הוא שאצל החיות, כל החיות תמיד פועלות אותו דבר. זאת אומרת, כל הנמלים הולכות תמיד בשורה. כן, אין דבר כזה שכל נמלה עכשיו, כל 500 דקות, צריך לעשות בחירה חופשית, אם עכשיו באמת מתחשק ללכת בשורה, חשק ללכת לים. אין דבר כזה. הנמלים תמיד הולכות בשורה, זה אינסטינקט אצלם. וגם כשהפילים מגיעים על הפילונים, זה לא שהם עכשיו הלכו לשיעור מוסר של המסילת ישרים, אמרו, נו, לא יפה, הפילונים מסכנים תגנו עליהם. זה אינסטינקט. עכשיו, חוץ מפילים שנולדו דפוקים עם מוטציה עקומה, כן, שמשהו שתבש להם במוח, כל הפילים תמיד מתנהגים אותו דבר. כל הפילים מגיעים לכל הפילונים וכל הנמלים מחוסמים בשורה. אבל האדם זה פשוט לא ככה. כי האדם בכל נקודה עושה בחירה מוסרית האם כן או לא להתנהג על פי הבחירה המוסרית. נכון, גם האדם אינסטינקטים. זה שהאימא עושה לילדים שלה זה אינסטינקט. זה לא מה שאני חושב שהאימא לא עושה בחירה מוסרית, עכשיו שאני אומר באמת הילד הקטן הזה לחתל אותו או לזרוק אותו מהחלון. כן? אני חושב שזה טבעי שהיא מבינה עליו. כן? זה אינסטינקט. נכון. אבל יש דברים שאינם אינסטינקט, כן? מתי זה מתגלה? זה מתגלה באותו מקום, זה לא מביא לך שום תועלת, כן? שאתה נמצא עכשיו רק אתה באיזה מקום עם חבר שלך, אף אחד לא ידע אף פעם כלום, או שאתה יכול לגנוב לו או לא לגנוב לו. כן, ויש לו המון כסף, הוא לא ירגיש שזה נפול, הוא מיליארדר, הוא תקנון לו מיליון דולר, הוא לא ירגיש, הוא יחשב לפה שנפל לו מהשמיים. כן, מרוב זה שיש לו המון כסף, אף אחד לא ידע אף פעם כלום, לא הוא, לא אף אחד, שלא אתה לוקח או לא, זה שאלה מוסרית. כן, אז לקחתי עונה בקרה קיצוני, כמה שאתה לוקח, נכון, לפי החיוב. לא חשוב לכם, זה מעלה כמובן, זה שאדם יש בחירה חופשית, זה מעלה. לא, אז כבר שאלת את השאלה הזו שלמדת את שיעור על תורה שכתב הרבה ועניתי לכם. זה לא סותר את הבחירה החופשית. זה שהדברים מובנים באופן טבעי זה לא סותר את הבחירה החופשית. זה יותר קל אולי לבחור באמת, ודאי שאתה מרגיש את האמת. נתתי לכם דוגמה, מי שמאשן, אבל הוא לא יודע שזה רב, למה הוא מאשן? זה בחירה חופשית, לא? זה שאדם יודע את הדברים זה מקל עליו להתמודד עם היצר הרע, וזה לא פותר את הדברים. יש הרבה דברים שאדם יודע שעושה לא טוב, וכל אופן עושה, נכון? הוא יודע שזה לא טוב, וכל אופן עושה. אז זה נכון, שדיברנו על זה אז, טוב, הל, לימים. כשאנחנו מדברים על שכל, אנחנו מדברים על שכל מוסרי. יש עוד פנים בשכל האדם, או נקרא לזה בנפשיות האנושית, שבהם רואים, לפחות אני לא מצליח לראות שום סיבה איך מתוך האבולוציה הטכנית שעניינה הישרדות יכולים להופיע. למשל, הנאה מאסתטיקה. כל מה שקשור לאסתטיקה, השקיעה. כן? זה שאנשים עומדים בשפה בים ומסתכלים על השקיעה. איזה יתרון אבולוציוני יש להסתכל על השקיעה? חוץ מזה שאתה בוהה שם, אתה מראה יוכל אותך. לא רואה, שום יתרון, זה רק חיסרון מבחינה אבולוציונית. נכון שאדם מתחיל להתמוגג לו מיופי יופי הבריאה, אין שום דבר. כנ"ל מוזיקה, נכון שהתרנגולות עושות יותר בדיסני למוזיקה, כי הן חושבות שבא הזאב אחרי זה, אני לא יודע, לגמור עם הביצים האלה. כן, אני לא יודע מה הסיבה. כן, אבל אני עוד פעם, קשה לי להאמין שבאמת הן מבינות את הדקויות שבין הסגנונות המוזיקליים השונים של להיטי שנות ה-40, נכון? זה לא, זה הכל תרנגולת, כן.
מה
המדע
הזה?
מה?
מה המדע? איך המדע הזה? בא להגיד את
המדע הזה? של מה?
איך
המדע הזה נותן לסדר? שמה?
שמטריות
יותר ביצים? לא, להנאה מסתכלית,
אני
חושב עליו. לא נותן. אני אגיד, להביא אין שום מסביר. אין בזה שום היגיון. זה אמור, תראה, התירוץ של האמור זה כמו שאמרנו שהוא רבולוציה. באופן דרגתי לאט לאט התפתח. אתה מכיר את התרגיל הזה, כבר ראינו את התרגיל הזה, כן? זאת אומרת, זה, אתה יכול להסביר באמת בצורה טבעית, כאילו, בצורה חילונית, איך נגיד נהיה בן אדם אינטליגנט? כן, כן, אני אומר אותו, זה כן לא כל כך חלק, כן? עובדה שאף חיה אחרת לא נהיה אינטליגנט. אני אגיד שזה הגיוני, כן? שאני יודע, אדם נפל מהעץ, לא היה לו מה לעשות, אז אלה שהיו קצת יותר חכמים שרדו, ואז הם פיתחו שם מיומנויות טכניות עד שהגיעו לשכל אנושי. זה אני מקבל. אבל מזה להתחיל לשחק שח, זה אני לא מבין. מה הקשר? איזה רווח אבולוציוני יש לך בזה שם לשחק שח? למה תגיד שאתה מפתח את השכל שלך, נגיד עוד משהו, בסדר. אבל משחקי מחשב, אנשים משחקים משחקי מחשב כל היום. מה עשתה לכם איזה רובוט ירדס לרובוט השני? מה זה מעניין אותך? יש לך כרבה. לא רובוט אמיתי, רובוט רוח. לא אמרתי, רובוט אחד מביא את הרובוט השני, כולם מתלהפים. מה זה מעניין אותך?
מה זה משקופים?
כנראה, לפחות באופן פשוט, המשחקים האלה של הקופים, זה צורה של, זה כמו הילדים שגורים שהולכים מכות בשביל ללמוד להתמודד עם ה... פשוט תרגול. חיילת
שירת
אחרי כדור. באמת שאלה מעניינת, למה כלב רץ אחרי כדור?
חיילת זה דבר כזה.
אבל אני חושב שכלב בכלל זה בריאה מיוחדת, שהיא עושה את רצון בעליה. זאת אומרת, למה הכלב הולך איתך שאתה הולך את הילד? זו שאלה יותר קשה אליי. אני חושב שהכלב חושב שאתה רוצה לשחק עם הכדור, אתה מבין? אני חושב שהכלב חושב שאתה נהנה מזה שהוא משחק עם הכדור. אני לא יודע למה כלי. אני חושב שעדיין יש הבדל גדול בין שכירות. יש עדיין הבדל גדול בין הצורה המתוחכמת והמיוחדת שבו אדם יכול ליהנות בדברים. בסדר, אתם אמרתי, יכול להיות שמשחק זה צורה של התגששות. בסדר, גם שח לפתח את החסר, זה אני מבין. אבל זאת לי תמונה, אבל זאת תמונה מכוערת שעין פה ואוזן פה, זה אני בכלל לא מבין. איך שום חיה יכולה לנו עושים את זה? כי זה אסתטיקה או משהו שהוא ברמה השכלית נטית. זה משוגעים. זה משוגעים. בקיצור, בוא נחזור לנושא. אני אומר, הנקודה המוסרית היא המרכזית פה, וכל שאר הדברים הם מתלווים אליה. זה יכולת לראות דברים בצורה מופשטת, אסתטיקה, מוזיקה, כל הדברים שהם ייחודיים לאדם. עכשיו, לפי העיקרון שאמרנו קודם, באבולוציה הטבעית שעניינה שרידות, זה לא יכול להיות שדברים עליהם אפילו. כי המוסר הוא לא דרך שום יתרון מבחינה שרידותית, הוא רק מקלקל. וזה שעכשיו החבר שלך צריך לטובע שם בנהר, נשמע לפעות להציל אותו, לא, תלך לו את הכסף ותלך. נכון? זאת אומרת, אין שום סיבה הגיונית, מבחינת שרידות, מה שנקרא, אבולוציונית, להציל חבר שלך. נכון? שום סיבה בעולם. נכון, שאתה אומר, אני אציל אותו, אז הוא יציל אותי אחרי זה. מתי יכול לך תנמי מה שאתה חושב, נכון? זה פשוט ללכת הבית. נכון? זאת אומרת, מה שאתה מציל את החבר שלך, זה גם שאלה מוסרית. אתה עושה את זה כזה מוסרית. אתה רוצה, לא לעמוד על דם רעיך. נכון? זה לא יתרון אבולוציוני להיות מוסרי. זה יתרון אבולוציוני לעבוד כמו הנמלים, בצורה קבוצתית. זה כן. אבל זה אינסטינקטיבי, זה לא מוסרי. אז עכשיו בוא נחזור לנושא שלנו. לא שמעתי. עצם זה שאתה מרגיש חזק וגדול מזה שאתה מציל חבר שלך, זה רק בן אדם זה כך. זה לחתול לא מרגיש שהוא גדול, שהעכבר יטבע, או שהחתול השני יטבע, או מה... אתה מבין, כל המושגים שאתה מדבר עליהם, הם לא שייכים בכלל למציאות ששייכת לטבע. מה זה שולט על העדר? חובץ בכל האחרים, זה נקרא שולט על העדר, ושישים יישאר לבד עם כל הנקבות, זה מה שמעניין אותך. אומר, יש כל מיני סוגים של שליטה, עם פרצופים או פרצופים או מכות, אבל שם זה מאוד תכליתי, הוא פשוט רוצה שכל הנקבות יישארו אצלו, ותכלי הוא מגרש, זה מאוד תכליתי. הוא לא עושה את זה שקבל מדליה, אתה תתן עכשיו לאיזה חמור מדליה, מעניין אותו מדליה? באמת, זה האטום מעניין אותו, זה לא נעשה ניסוי שם בלול של יבנה, במקום לצאת לתרנגולים, אוכלת עליהם מדי. מישהו מטילה יותר מציא, תקבל מדליה, נראה אם זה יעזור להם. כל הדברים, הדוגמאות שאתה נותן, ברור זה שאתה בן אדם, ברוך השם, הדוגמאות שלהם אנושיות, אתה מבין? כל הדברים שאתה רואה בהם סיפוק, כאילו את איזשהו שכר, הם בכלל לא, הם לא ברמה הטבעית בכלל, הם כולם ברמה המוסרית, שכלית מוסרית אנושית, כן. אני חושב שזה דבר שהוא אינסטינקטיבי. כן, אבל אצלנו לא. אצל האדם באמת, תראה, יש כאלה, תראה ככה, אתה לא תחלץ באופן אינסטינקטיבי לעזרת כל חיית אדם פצוע, נכון?
מה זה אינסטינקטיבי? אבל אתה עדיין מראה שיש משהו שעובד לאחור.
זה לא קשור למוסר. אינסטינקט זה לא מוסר.
אבל
אתה עדיין
אומר שיש משהו מאחור,
אז למה היא עושה את זה? לא הבנתי. אצל האדם יש משהו
מאחור, אצל החיות.
אני אומר, הטבע דואג שהמין הזה, זאת אומרת, אותו סוג של בעלי חיים, ישרוד כמה שיותר, אם חלק מזה...
אם יוצא משהו שלא עוזר לך.
זה עוזר לה, זה עוזר למין. גם הדבורה שעוקצת בשביל להגן על הקן, ובזה עכשיו היא מתה, אז עדיין אין לה יתרון פרטי בזה, יש לה יתרון אבולוציוני של המין.
מה
זה
נותן לה?
מה
זה נותן לה?
לדבורה פרטית זה לא נותן כלום.
זה
עוזר לך. שכחת איך עובד האבולוציה. אבולוציה לא עובדת בזה שעושים משאל עם בין הדבורים, מה נותן להם. זה לא עובד ככה, זה עובד בצורה של מה שנקרא ברירה טבעית של הסתכלות לזה. עכשיו, אותם דבורים שידעו לחיות בתור קבוצה שעובדת בצורה משותפת, הקבוצה עצמה סרטה יותר, הדבורה פרטית לא. אבל הקבוצה עצמה היא ליתרון אבולוציוני, אם אתה זוכר משהו, נכון? אז בצורה כזאת הפרטים האלה שעבדו בהרמוניה, למרות שחלק מהפרטים זה הפסידו באופן אישי, אבל הקבוצה הצליחה. האדם אין לו שום רווח בזה שהוא מוסרי, יש לו רווח בזה שהוא עובד בשיתוף פעולה, זה אני מסכים. אבל אין לו רווח בזה שהוא מוסרי. מה הרווח בזה שאני מוסרי? מה הרווח בזה שאני מוסרי? מה? טוב, חבר'ה, בוא נמשיך קדימה. תראו, זה שאני צריך להילחם על העובדה שהאדם יש בו משהו מיוחד, אז בסדר, אני מוכן להילחם על זה, אני עושה את זה הרבה פעמים. אבל זה דבר ממש פשוט, שהאדם יש בו נקודה מיוחדת שאין בחיות, והנקודה הזאת היא לא בהכרח יוצאת מתוך הסתכלות טבעית במובן של דרווין, של ברירה טבעית. יש לו שתי ראיות, אחד, מה שנקרא עקרון הבינוניות, מה שאומר פה המהר"ל. כל החיות זה נושא מסוים בלי כל השכל החכמולוגי שלך. אז עזוב אותנו, סימן שבשביל להתפלט בלי זה, זה פשוט, יש לך, כמו, למדנו שיעור הספקנות פעם והסברנו לכם איך אתה מתברר, אתה אומר בוא נתחיל להציג, נכון? אז יש בו אפשרות אחת אפשר להסתדר בעולם בלי זה, אפשרות שנייה אי אפשר, אנחנו לא מצבים. יש לך מיליון דוגמאות שאפשר להסתדר בלי זה, דוגמה אחת שאי אפשר. כן, אפשר להסתדר בלי זה. אז זה שאדם מסתדר בלי זה, וזה שנולדה חיה שצריכה שכל להסתדר, זה כבר דבר לא הגיוני. חוץ מזה אני אומר, אתה מתחיל לבחון את הנקודה שבה אדם מיוחד, אני מפריד בין אותם דברים שהאדם הוא חיה מתוחכמת, שזה מהר"ל אומר, זה אין בעיה בזה, זה נפשי טבעית שלו. נכון שהוא משתמש בשכל, הוא משתמש בשביל להתפרנס, זה אין לי בעיה. אבל אני מפריד את הדברים שבהם האדם מיוחד, כמו דבר שנתתי שהמרכז זה המוסר, ואחרי זה, בהמשך, או בתור תוספת, כל הדברים שמופשטים, שהם אסתטיקה, שהם מוזיקה, שהם לא קשורים להתפתחות טבעית, אני רואה שהאדם יש שכל מיוחד, בוא נמשיך קדימה. אבל כיוון שלאדם יש שכל מיוחד, לפי ההיגיון שאמרנו בהתחלת הפרק, סימן שיש בעולם פעולות שגרמו לשכל הזה להופיע. אחרת לא היה שכל כזה. אתם מבינים? זה הנקט פה, זאת הנקודה. זאת אומרת, או במסקנה, יש בעולם, והיו בעולם, כוחות, פועלים, מוסריים, שגרמו למוסר האנושי, לשכל האנושי המיוחד להופיע, והם קודמים לאדם. אחרת לא היה מופיע הדבר הזה. יש בעולם, אתם מבינים? זה החידוש פה, יש. זה לא משהו תיאורטי. אנחנו לא בוראים בו את המוסר, אומרים, קודם יש מוסר ואז יש אדם מוסרי. זאת אומרת, קודם יש פעולות אלוהות שכליות ואחרי זה יש אדם שחי אותה. זה הנקודה הזו. ברור העיקרון הזה? כן.
שאלה, זה
שאלה
יכולה
להתחיל
להיות
בעולם
הזה,
אבל
זה
יכול להיות
שכל
אדם
יכול
להיות
מוסרי כי יש לו
את
הסיבות?
למה?
יש סוף הסיבות? למה יש גבוה?
קח את הפסוקה שאני אסביר לך, אתה מאוד פשוט.
לא,
מבחינת
האישה.
אני אעשה לך.
מבחינת הגוף.
אין שום בעיה. היצור שיש לו, אתה יודע, נטייה יותר לאחד, קוראים לו אישה פשוט. אתה מבין מה אני אומר? אני אסביר לך עוד פעם. אתה מסתכל על זה, אל תראה לי, בצורה גויית. אני מסתכל על זה בצורה יהודית. אפשר להסביר לך מה זה. אתה מתחיל מהעצם. אתה מתחיל, זה בדיוק... הצורה שבה גויים מסתכלים על העולם, אתה רואה, אתה רואה, יש פה, יש את האישה. עכשיו, האיש בנוי, כך האישה בנויה ככה, אני רואה שהאישה היא כזאת והאיש הוא כזה. בוא נלך ונמצא את הסיבות, נכון? ואני אומר, זה עובד הפוך. יש פה עיקרון, חומר וצורה, למדנו את זה, כן? ראשית, ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ. יש פה עיקרון של פועל ומפעל. העיקרון הזה, שהוא מתחיל לרדת למטה, בסוף הוא יוצר יצור אחד שקוראים לו אישה, ויצור אחד שקוראים לו איש. אז אתה מבין, אתה, אני אומר פשוט, ליצור הזה קוראים אישה. עכשיו אתה אומר, למה קוראים לו אישה? כי הוא אישה. אתה אומר, למה דווקא אישה היא אישה? כי מיד איש, הם קוראים לה יובל, קוראים לה איש. אתה מבין? זה המערל לימד אותי לחשוב פה. כי הוא מסביר שהכל מתחיל מהפעולות. זה מה שאני אומר לכם, זה מה שיעשה במערל. אתה לא מבין איך הוא מקבל פתאום תפיסה נכונה, הוא מלמד לך שהכל הפוך. כן. כן, איך יכול? אבל למה צריך להיפתח בצורה אבולוציונית? רגע, הבנתי, בוא נתקח את הדוגמה שלך. הדוגמה שלך הבנתי. הדוגמה עם העבדים, בוא נשאר עם הדוגמה הזאת. הדוגמה הזאת, איך היא קרתה בצורה אבולוציונית? למה היום אנשים לא מחזיקים עבדים? טוב, אין בעיה. דבר חזק רק.
זה,
שמעתי כבר את הטיעון הזה בחיים, והוא לא נכון. זה כרגיל, אתה מסתכל מהסוף להתחלה. אתה כבר כזה, אתה מבין? אתה כבר אתה היום, אחרי התפתחות מסוימת, שתכף נדבר על איך היא קרתה, אתה מסוגל היום לנהל מסע ומתן עם החברים שלך. נרסה עכשיו, אני אגיד לו, תשמע, אתה תפוק אותי, אני תפוק אותך, אז בואו נעבוד ביחד. אבל איך זה התחיל? כי שני הקופים הראשונים האלה שלא יודעים לדבר, אז הוא עוד אדם מכה עם לפרוץ, אתה אחד לא מכה עם לפרוץ, זה נגבר על תוסיח, נכון? לא מבינים את מה שאתה אומר, אתה מבין, אתה מסתכל מהסוף להתחלה, אני מתחיל גם מהתחלה לסוף, זה ההבדל.
למה? החוק הפסיסי זה שהוא לא יכול לעמוד, שהוא לא רוצה
לעמוד. הוא לא מבין, אין לו שום יכולת לתפוס. שאם עכשיו הוא ינהלך דיאלוג, אז הוא לא ימות, אתה מבין? הרבה יותר פשוט לקחת מבוט, אז זה חברות.
אני לא יודע אם הוא מבוט לראש, כי אני חמש קופים,
ברוך השם, אתה כוח מתוחכם. אבל אתה כבר, אתה מבין, אתה מבין, אתה עושה טעות קלאסית. אתה לוקח את תקודת המוצא האנושית שלך. ואתה עכשיו אומר, מה היה השיקולים של הקופים שעובדים אחד מול השני בעיכול? אבל הם קופים. אבל הטבע הוא לא אין לו שיקולים כאלה. זה בדיוק הנקודה. אתה צריך להראות לי איך זה מתחיל מהסוף ומהתחלה לסוף, לא נוסף, אבל אתה עכשיו תראה לי איך חמש הרעיות שעובדים אחד מול השני יגיעו למסקנות שאתה אומר, ולאט לאט יצטרכו את המוסר. אתה לוקח את עצמך עם המוסר ומסביר למה זה כדאי להיות מוסרי.
כמו שאמרת על הסבירה פה,
אבל אם אתה זוכר את השיעור של האבולוציה, אתה לא יכול לעשות באבולוציה קפיצות מדהימות, אתה יכול לעשות קפיצות קטנות. זאת אומרת, אם באמת מקוף טיפש היה נולד ישר בן אדם, אתה צודק. אבל מקוף טיפש, אז נולד קוף קצת פחות טיפש, זאת אומרת, זה הכל. לא, לא, כי הוא רק פחות טיפש באותו הקשר. כמו שהסברתי לך שלא יכול להיות, אתה אומר, פשוט קשה מאוד להבין איך באבולוציה התרחה עד עין, זוכר? למה? מה הבעיה? תגיד לאט לאט, אז אחר רק ריס אחד, אחרי זה עוד ריס, לאט לאט יאן. אבל זה לא עובד ככה, כי אתה צריך שכל קפיצת מדרגה תיתן לך יתרון, זוכר את זה? אז אם אני נכון, אני מסכים שכוח פחות טיפש זה יתרון, ככה לפי החילונים יצא האדם, אני מסכים. אבל המדרגה המוסרית היא כבר עובדת אחרת לגמרי.
אבל זה עובדה שמוסר לא נבוע בזה באדם, אם ניקח אדם שיובר בשוגל, ונביא אותו עכשיו לארץ
שבוע,
זה
רשת
אותו,
זה לא טוב שהוא
למה?
זה בדיוק הוכחה למה שאני אומר, כי האבולוציה האמיתית היא טבעית. זה בדיוק הנקודה. אתה תיקח עכשיו קוף מאמריקה, תביא, לא משנה, מהודו, תביא אותו לזהות, זה בדיוק אותו דבר. נכון? זה בדיוק ההבדל, בדיוק הבאת הוכחה למה שאני רוצה. נראה כל כך טוב, אז אתה יכול להמשיך קדימה. טוב, חבר'ה, סיכום, וזה לגמור, אז נמשיך פעם הבאה. כן, מה? חבר'ה, אנחנו כבר גומרים, אז נירגע. מה?